נר רביעי של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי.
מתוך התפילה קודם הדלקת נרות חנוכה שחיבר רבי צבי אלימלך מדינוב, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך מצוות הדלקת נר חנוכה, כאילו כיוונתי כל הכוונות שכיוונו הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו למוות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול, הגיבור והנורא. ואתה ברחמך הרבים עוררת ניצחך עליהם לנצח את אויביהם ולנצח על מלאכת בית השם. והנני עושה על דעתם ועל כוונתם ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור, ששפט עליהם ניסיך וזכו לאור באור החיים, ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שבדורותינו, ופי כפיהם ועשייתי כעשייתם. ובזכות המצווה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית השם, וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרינו ומפי זרע זרינו מעתה ועד עולם, ונזכה לבנים תלמידי חכמים, אמן כן יהי רצון.
Oh,
נועם, השם אלוקינו, עלינו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"ח בכסלו, תשפ"ד, נר רביעי של חנוכה, 11 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי, עם הכותרות דובר צהל התיר לצערנו לפרסום הבוקר את שמותיהם של ארבעה לוחמים שנפלו, רב סמל במילואים גדעון אילני בן 35, מעשאל, מעוצבת חוד החנית, לוחם שנפל בקרב ברצועת עזה, רב סמל במילואים איתי פרי, בן 36 ממודיעין, הוא קשר פלוגתי בחטיבה 5, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, רב סרן במילואים אביתר כהן, בן 42 מכפר סבא, גם הוא מחטיבה 5, הוא קצין הדרכה, והוא נפל בקרב בדרום רצועת עזה, והשם הרביעי הוא של רב סרן גל בכר, בן 34 מאורנית, הוא קצין הדרכה באוגדה 36, והוא נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. בנוסף, לוחם מילואים מחטיבה 5 נפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. עוד מודיע דובר צהל שצהל והשב"כ חיסלו בתקיפה אווירית את המפקד החדש של גדוד סג'איה של החמאס, אחרי שקודמו בתפקיד חוסל רק לפני שבוע ימים. התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית של אמן ושבק באמצעות מטוסי קרב. אותו מפקד של גדוד סג'איה של החמאס שימש כסגן מפקד גדוד. הנה אנחנו שומעים על התרעת, על הזקות במעלות, בצפון, בכפר ורדים, בחוסן, ברגעים אלה. וטוב, בואו נפתח במאמר שכותב עדי שוורץ, הוא עמית מחקר במכון מסגב לאסטרטגיה ציונית, והוא כותב כך: ההלם שאחז בכולנו בעקבות אירועי 7 באוקטובר הוליד את האמירה החד משמעית, לעולם לא עוד, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. גם אני האמנתי לאמירה הזאת, הייתי משוכנע כי אירועים מזעזעים כאלה יובילו להתפכחות אמיתית בחברה הישראלית. אולם ככל שחולפים הימים והאלם הראשוני מפנה את מקומו לדפוסי החשיבה והפעולה הישנים, מתברר יותר ויותר כי מה שהיה הוא גם מה שיהיה. האמירות, הפרשנויות, התדרוכים, התכנונים, כמעט כולם לוקים בדיוק באותו עיוורון שהוביל אותנו לאסון שמחת תורה. היכולת למנוע את הישנותם של אירועי הזוועה בדרום הארץ תלויה בראש ובראשונה בזיהוי נכון של סיבתם. בלעדי הסיבה למחלה אי אפשר להציע לה את התרופה המתאימה. האירועים האלה, הוא כותב, לא התרחשו בגלל המצב הכלכלי בעזה, או בגלל הסגר, וגם לא בגלל חמאס. הפלסטינים ב-75 השנים האחרונות, אינם נלחמים למען מדינה משלהם, שאותה יכלו להשיג כבר מזמן, וגם לא נלחמים לסיום הכיבוש הצבאי של יהודה ושומרון. המלחמה עם הפלסטינים היא על עצם קיומה של מדינת ישראל, שכן מבחינתם ישראל היא ישות חריגה במרחב ערבי ומוסלמי, וימיה של ישראל ספורים. נשיא מצרים לשעבר, גמאל עבד אל נאסר, הבהיר זאת היטב כשאמר שעצם קיומה של מדינת ישראל הוא אקט מלחמתי, גם מאז שהחל תהליך השלום לפני 30 שנה, לא קם עדיין מנהיג פלסטיני אחד, איש ציבור או אפילו אינטלקטואל, שאמר בקולו ובפה מלא, כי היהודים נמצאים כאן בזכות וכי מדינת היהודים נמצאת כאן כדי להישאר. עכשיו הוא אומר, כל דיון ביום שאחרי חייב להתחיל באמירה המפורשת, כי כל עוד לא יחול שינוי בסיסי ועמוק בתפיסת העולם הפלסטינית ששוללת את עצם קיומה של מדינת ישראל, לא יחול שום שינוי במתכונת היחסים של ישראל עם שכני הפלסטינים. אין שום משמעות לשלל ההצעות למתכונת הפוליטית שמוצעת כעת לעזה, תהיה זאת נוכחות בינלאומית או כוח בין ערבי או אפילו מלאכי השרת, בלעדי התעמתות ישירה עם האתוס הפלסטיני העמוק ביותר שרואה בהקמת מדינת ישראל בשנת 48 את האסון הגדול ביותר אי פעם ואת הצורך להילחם בה עד חורמה כצורה המובהקת ביותר של השגת צדק, ישראל דנה את עצמה שוב ושוב לחזרה על אירועי 7 באוקטובר חלילה. וזאת הסיבה לכך, טוב, הוא כותב פה תיאור קשה, ככה טיפה יצנזר, אבל זו הסיבה לכך הוא מדבר על זה שנרצחו כאן ילדים, ועל זה שחוללו גופות, הוא אומר, זאת הסיבה, אם את האמת הפשוטה הזאת, אנחנו לא מסוגלים לומר לעצמנו ולאומות העולם, הזוועות שהתחוללו בחג שמחת תורה האחרון, הן רק הקדימון חליל על האירועים הבאים. התחזית הזאת צריכה להיות ברורה לכולם. אם לא נתעקש לומר את האמת הזאת ולפעול על פיה, כל המחזות הנוראים יחזרו על עצמם. שוב יסמרו שדות הנגב מאימה ומדם. שוב נקושש פיסות בד, טבעות, שיניים מרוטשות כדי לזהות את מותינו, את מתינו. שוב נסתובב מוכי יגון וצער בשבילים המפויחים בקיבוצים. הכתובת באותיות של קידוש לבנה נמצאת כבר על הקיר, כך כותב עדי שוורץ. בעצם אומר, אני מקשיב בימים האחרונים לשיח, לדיונים, ולא התפקחנו, כל עוד אנחנו לא מבינים את המטרה, מה עומד מאחורי המאבק הפלסטיני. אנחנו נצא עכשיו 7:19 דקות להפסקת פרסומות, אחריה על המאבק לא רק הפלסטיני, אלא המאבק האנטישמי ביהודים באשר הם, כפי שאנחנו רואים, לא אצל המחבלים השפלים, אלא אצל אנשי האקדמיה הפרוגרסיביים השפלים בארצות הברית ובאירופה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, אופרה לקס, כותבת בשבע על האנטישמיות, התחלנו לדבר על זה לפני הפרסומות, אופרה לקס ששילמה מחיר כבד במלחמה הזאת, איבדה את בנה, את סגן נווה לקס, ביום הראשון, ממש בשעות הראשונות של המלחמה בשמחת תורה, הוא יצא לבארי, הוא קפץ לבארי, לוחם בסיירת מטכ"ל, והיא כותבת עליו ועל יתר אחיו ייבדלו לחיים טובים, כשהילדים שלי היו קטנים, הם המציאו חידון ודקלמו אותו ביחד בכל חג. מי הרשע של פסח? מי הרשע של חנוכה? ככה זה, לכל חג יהודי יש עלילה שבו הרשע עמד עלינו לחלותינו, ואיכשהו הצלחנו להיחלץ ממנו. פעם זה היה בדרך נס, לפעמים תושייה אנושית הייתה מעורבת, ובתשעה באב מצד אחד יצאנו לגלות ומצד שני שרדנו, פעמיים. גם ביום העצמאות ויום השואה, בעצם התסריט חוזר על עצמו, רוצים להשמיד ולהרוג ולאבד אותנו, ולבסוף אנחנו נושאים. אגב, זה אף פעם לא קורה בגלל עוצמה צבאית או יכולות תמרון גאוניות. הניצחון הוא תמיד תמהיל של גבורת הרוח, אומץ, מנהיגות וניסים. הרבה מאוד ניסים, כותבת אופרה לקס. הנרטיב הזה נראה לפעמים קצת מיושן, כזה שלכאורה שייך לגלות, ליהודי הנודד, המוכה, החבול, היהודי חסר השורשים, שלא רוצים אותו בשום מקום. אבל די, הגענו לישראל ויש לנו מדינה. נכון, אין פה שלום כבר הרבה שנים, אבל זה אימון שקשור לטריטוריה, ריב מקומי על מרחב. אנטישמיות היא מושג רחוק שמדברים עליו פעמיים בשנה, ביום השואה הישראלי וביום השואה הבינלאומי. ולפעמים לא עלינו, כשמתרחשת איזו תקרית בבית כנסת במקום כלשהו בעולם, וזהו. נכון שבשנים האחרונות הקמפוסים בארצות הברית עוינים יהודים, אבל זה הרי בגלל שהם אנטי-ישראלים ובגלל העניין הפלסטיני. זה לא קשור לאנטישמיות. התעמולה של הפלסטינים פשוט עובדת טוב יותר מההסברה הישראלית כבר שנים, כך לימדו אותנו. אבל אנטישמיות ממש? אולי בשוליים. מדובר בכמה גרמנים ובמאגרים מוסלמים שעושים בלגן באירופה, לא יותר, הרי בגדול אנחנו כמו כולם, כמעט. אבל אז פתאום מגיע מגה אירוע כמו מלחמת חרבות ברזל, בסוגיים היא כותבת מתי ישנו כבר את השם הסתמי הזה, ומגיע מגה אירוע כזה ומושך לנו גם את השטיח הזה מתחת לרגליים. תראו את ההתעלמות של ארגוני זכויות האדם הבינלאומיים ממה שקרה ליהודים כאן בשמחת תורה. תראו את הצלב האדום שאמור לספק הגנה על חייהם ועל כבודם של קורבנות סכסוך מזוין, זאת ההגדרה של הצלב האדום, אבל אינו מתפקד במקרה של חטופים ושבויים יהודיים. תקשיבו להפגנות האנטי-יהודיות, האימתניות ברחבי העולם, לתקריות האנטישמיות שמזכירות את השנים שלפני השואה. וואו, חזרנו 90 שנה אחורה. או שאולי לא חזרנו ותמיד זה היה כאן? וכאן היא מצטטת את דוקטור מאיה טבת דיין, סופרת, משוררת וחוקרת, שהמלחמה תפסה אותה באוניברסיטת סן דייגו שבארצות הברית, היא הגיעה לשם כדי ללמד, והיא כותבת הרבה, זה מעניין לעקוב אחריה, ברשת, על מה שעובר עליה, מה שהיא גילתה באוניברסיטה, היא כותבת, עד השבעה באוקטובר, עד שהשבעה באוקטובר תפס אותי פה בקליפורניה, אנטישמיות הייתה עבורי שמועה רחוקה, דבר מה מן העבר. דגל ישראל שנשרף אי שם בעולם, פליטת פה של סלב שמעד, כן איזה, לא יודע, חבר ללהקת רוק אמריקאית. אנטישמיות הייתה מושג משעמם, כותרת יבשה על נתון שנמצא בעלייה. אבל עכשיו האנטישמיות עומדת מולי ואני רואה אותה. אני רואה אותה כשהיא מסתתרת מאחורי טענות על מדיניות ישראל, אבל מאשימה את כל היהודים באשר הם, כך כותבת דוקטור מאיה טבת דיין. אני בשיעור מזורז באנטישמיות, כל יום נמשך שנים של לימוד, ואני מבינה שחמאס הוא ארגון אנטישמי, שהטבח הוא פעולה אנטישמית, שכלום ממה שחשבתי לא היה קשור מעולם לשאלת המדינה הפלסטינית. כל מה שכונה הסכסוך היה אנטישמי, ואני לא הבנתי, כי לא הנחתי משום מה שמוסלמים הם אנטישמים, בגלל שהנחתי שבמערב האנטישמיות מתה עם מלחמת העולם השנייה. בבת אחת כל הזיכרונות שלי לאחור נצבעים בפילטר שלא ציפיתי לו. הפיגועים, ההצבעות באום, שנות ה-20 שלי וה-30 וה-40, האם כל הזמן הזה חייתי בעצם תחת אנטישמיות ולא הבנתי? קל להגיד שאנשי השמאל לא ראו, כותבת אופרה לקס אחרי הציטוט הזה, של דוקטור מאיה טבת דיין, אבל האמת היא שגם אנשי ימין רבים עשו את ההפרדה הזאת בין אנטישמיות ששייכת לעולם של פעם ובין מה שקורה כאן בישראל. וכאן היא עוברת למתפקחת נוספת שכבר ציטטנו בעריכות את דבריה המרתקים והמרגשים, רוני גלפיש, היא ציירת וסופרת מוערכת ו... כותבת אופרה לקס, אותה לא ממש הכרתי, יש לה ספר שנקרא בית מלאכה לכתיבה, אבל את הספר הכרתי, אבל אחרי שמחת תורה היא התגלתה כאחד האנשים הכנים שמסתובבים בינינו. גלפיש גדלה בבית שמאלני מאוד והמשיכה להחזיק בדעות של הוריה בדרך הטבע. המציאות שאליה התעוררה בבוקר שמחת תורה גרמה לה לטלטלה גדולה ולשאילת שאלות עמוקות ונוקבות שאותה נעלתה בפומבי ברשתות מבלי לחשוש מהחברים או מהתדמית שלה. לצד סימני השאלה שהיא מניחה על האמונה בשלום ועל השנאה האוטומטית למתנחלים, היא כתבה גם על היהודי הנרדף. היא כתבה, העניין הזה של להיות יהודיה לפני הכל, מגרד לי, לא כיף לי. כל ילדותי בתוכי מתלונן בזף, לא רוצה. איך אהבתי להיות קודם כל בת אדם? כמה זהויות קדמו ליהודיה הזאת? אני ישראלית, אני צברית, אני אמא, אני בת, אני אשת, אני אחות, אני סופרת, אני ציירת. כולן יותר מגניבות מהיהודיה. אבל אף אחד לא רוצה להרוג אותי בגלל הדברים האלה. רוצים להרוג אותי כי אני יהודיה. אפילו המילה הזאת עצמה מרתיעה אותי. מה, אני הילד מהגטו? מה הדבר הזה? אבל זה הדבר, זאת הזהות. ההדיפה המתמשכת שלה לא משחררת אותי מהאמת. וגלפיש מצטטת פסקה של ברל קצנלסון שעוסקת באוטו-אנטישמיות, באנטישמיות העצמית ומשליחה ממנה לימינו. העניין הזה של יהודים ששונאים את עצמם ואת יהדותם לא חדש. חברתי הפסיכיאטרית אומרת שזה נובע מהצורך שלנו בשליטה. כשמשהו לא מצליח לנו, אם זה באשמתנו, אנחנו יכולים לתקן אם רק נשתדל יותר. אנחנו לא יכולים לסבול חוסר אונים לא מוסבר ולא צפוי. ולכן אם שונאים אותנו, עדיף לחשוב שזו באשמתנו. כי אז אם נהיה אחרים, אם נשתנה, זה ישתנה. גלפיש מבינה שגם זו רק תשובה חלקית, כי הרי כצנלסון וממשיכיו בעטו ביהדות כי היא שייכת לגלות, ובמקומה הם שתלו נרטיב של ציונות זקופה ולא גלותית כמו של פעם. ואהבתי את זה, אני עדיין אוהבתי, היא כותבת. הזהות הזאת היא חומה ומגדל, והמחתרות והקיבוצים והגשמה, לא השטטל ופוגרומים ושואה, זהות חדשה, מצוחצחת מאלבונות והשפלות העבר. אבל תראו מה זה, ההשפלה שלנו חזרה. והיא שואלת מהי היהדות בשבילה. והיא אומרת, אני לא בטוחה שאני יודעת אפילו מאיפה להתחיל. אולי פשוט ככה, אני יהודיה ונראה, נראה. ואחרי הציטוטים האלה, מסיימת אופרה לקס, אז השנה, מאוז צור הוותיק עם המילים המסובכות, כנראה רלוונטי מתמיד. בעצם הוא תמיד היה רלוונטי, אבל לא הרגשנו את זה, לא ככה. ואולי דווקא בשל כך, השנה נתפלל ביתר שאת גם להתגשמותו של סוף המזמור, חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה.
צור ישועתי לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מי צרה מנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח האות סבא נפשי ביגון כוחי קהילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רע על מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים נושעתי קרות קומת ברוב ביקש הגגי בין עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תעלי יבנים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים ומינות ארגנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שירו רננים הסוף זה רוע קודשך והקרב קץ הישועה נקום נקמת דם עבדך באומה הרשע כי ערכה לנו הישוע ואין קץ לי מהרע בחי אדמון בצל צלמון הקם לנו רואה שיבה
יוסף קרדונר בנוסח ברסלב למאוס צור מתוך האלבום המופלא מנורת הזהב. טוב, היום פחות יש אלבומים ודיסקים, אבל חפשו בגוגל מנורת הזהב ותמצאו את השיר הזה ועוד כמה וכמה ביצועים נפלאים של ניגונים עתיקים של ברסלב ובכלל של הבעל שם טוב עוד קודם. מומלץ ביותר. סיפור מדהים שמסופר הבוקר בישראל היום, ערן נבון מספר על רב סרן דניאל קידר, הוא רופא פלסטיקאי בכיר בבית החולים איכילוב, ובשמחת תורה הוא קיבל צו 8, התייצב בגדוד שלו בזיקים, הוא רופא גדוד 17 של ביסלח, ונכנס עם הכוחות הראשונים לתוך עזה כשהתמרון הקרקעי החל. לפני כ3 שבועות הוא הוזעק לטפל בפצוע קל בשטח. הוא מספר, טיפלנו בפצוע וקיבלנו אז קריאה בהולה בקשר, שיש התקלות קשה עם מחבלים ממש לידינו ושיש שם פצועים. הגענו בתוך דקה או שתיים ומצאנו את סגן נועם, אפילו את השם המלא שלו לא מפרסמים, הוא קצין לוחם בגדוד 17, יש תמונה מטושטשת פנים שלו. מצאנו את סגן נועם ואת הצוות שלו שם. נועם היה פצוע אנושות ממטען שהופעל ממערב של אנשי חמאס, היה שם קרב מטורף עם רימונים, יריות והכל. הצוות של נועם הביא לנו אותו לנגמש תחת אש, מצבו היה קריטי, המזל הענק היה שהוזעקנו לטפל בפצוע הקודם, בפצוע הקל, וכך למעשה היינו במרחק של עשרות מטרים בלבד מנועם, בפציעה שלו כל שנייה היא קריטית לטיפול ולסיכוי שלו לשרוד, כך אומר אותו רופא, כן הוא מדבר על המזל, אבל אנחנו יודעים שזה נס וסייעתא דשמיא, ובכלל בימים הקשים האלה עם כל האבדות, ובאמת באסון הגדול הזה, יש סיפורים שעל ניסים שעוד אנחנו עוד נדע עליהם, כמו שלצערנו אנחנו עדיין לא מכירים את הסיפורים הקשים ואת הפרטים, והאמת שגם לא את סיפורי הנופלים, בגלל המספר הגבוה ועוד נכיר, אנחנו חייבים להכיר, אבל יש סיפורים של ניסים שאתה שומע לפעמים על הדרך, לפעמים שלא מתפרסמים בתקשורת, אבל הנה פה הסיפור הזה של כוח שהוקפץ עם אותו רופא בכיר שהיה שם במקרה כאילו בשביל איזה פצוע קל, והציל את החיים של אותו רב סרן, את אותו סגן נועם הקצין הלוחם בגדוד 17. נועם היה מחוסר הכרה, קידר והצוות שלו נלחמו על חייו כשכל העת היה ירי וקרב פעיל סביבם. מסוק הוזעק מיד כדי לחלץ את נועם מהשטח. הפציעה שלו הייתה אנושה, הוא מספר, הוא נפגע בראש, רסיסים בצוואר, בחזה. חד משמעית הייתה אפשרות שנאבד אותו. טיפלנו בו בשטח, כולל מתן מנות דם, שזה חידוש מאוד חשוב בלחימה הנוכחית. ודוקטור קידר מספר שסגן נועם הוא עלה על המסוק שהטיס אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. זה מדהים, לקח 40 דקות בלבד מהרגע שקיבלנו הודעה על פציעתו של נועם בעזה ועד שהוא הוכנס לטיפול באיכילוב, זה זמן יחסית מאוד קצר. הרופאים באיכילוב נאבקו על חייו של נועם, הוא נותח כמה פעמים והושפז כשהוא מורדם ומונשם בטיפול נמרץ. דוקטור קידר אומר שסגן נועם הוא לוחם אמיתי לא רק בקרב, אלא גם בקרב על חייו. הוא הגיע עם פציעה אנושה ובתוך 3 ימים בלבד הדהים את כולנו ונשם בכוחות עצמו. 5 ימים אחרי האירוע, יצאתי לרענון, ומיירתי לאיכילוב. הייתי חייב לראות את נועם. ומספר אותו רופא, הגעתי אליו והתרגשתי מאוד. הוא זיהה אותי שזה רגע נדיר ומשמח במיוחד. הוא שאל על החברים שלו ואמר שהוא בסדר, והייתי מאושר לראות אותו כך. אבל משהו מאוד משמעותי בכל זאת היה חסר לנועם. התפילין שלו. הם נשארו מאחור, בשטח, ממש בתוך עזה. סגן נועם ביקש ממשפחתו שידברו עם הצבא, ויעשו מאמץ להשיב לו את התפילין. זה מה שעניין אותו שוב, אחרי שהוא חזר כמעט ממוות לחיים, באמת ממצב קריטי, והוא מתעורר והוא רוצה את, את התפילין של, שלו. בשלב הזה נכנס לתמונה הרב של הגדוד סרן אליהו סיגרון. דוקטור קידר אומר, פתחנו במבצע להחזרת התפילין של נועם. עשיתי בדיקות בגדוד והבנתי שהתפילין נמצאות ממש בלב עזה. חיפשנו דרך להביא אותה משם, ידעתי שאני לא מוותר על, על העניין הזה. פשוט מדהים, רואים את בתמונה פניו של... של סגן נועם, כאמור מטושטשים, אבל את, את, את הדוקטור קידר רואים, והוא לא נראה, אם אני מתרשם מהתמונה, לא נראה לי שהוא, שהוא שומר תורה ומצוות, אבל פשוט אחרי שהוא הציל את החיים שלו, והציל עולם מלא, בטח לא רק את שלו, אבל הוא אומר, עשיתי בדיקות, וידעתי שאני לא מוותר על העניין הזה, והתפילין אותרו ונמצאו אצל חפק הסמגד, תאמנו הכל, ואכן התפילין הובאו אליי בסקית לעמדה יותר אחורית, הרב סיגרון לקח את התפילין, עלה על שיירה צבאית שהובילה אותו ואחרים מעזה חזרה לארץ. בשיירה הזאת היה גם דוקטור קידר שהספיק לשוב לעזה ושוב היה בדרכו לישראל. השניים חברו וקידר לא יכול היה להסתיר את התרגשותו, זו הייתה סגירת מעגל יפה. אמרתי לרב סיגרון שאני בדרך לבית החולים שלי איכילוב ואשמח למסור את התפילין לנועם. נועם התרגש מאוד כשמסרתי לו את התפילין והוא אומר... גם אני, מדובר באיש מאוד מיוחד, למרות פציעתו, למרות מצבו, הוא לא מפסיק לשאול מתי הוא משתחרר וחוזר לעזה להילחם עם חבריו. מי כמוני יודע עד כמה פציעתו הייתה מסכנת חיים וקשה. נועם בימים אלה ממשיך בהתאוששות שלו. לפני שבוע הוא ענקה לו דרגת סגן. דוקטור קידר הספיק לחזור לעבודתו כפלסטיקאי בכיר באיכילוב, ומדי כמה ימים הוא מתעניין במצבו של נועם. זה סיפור מופלא, הוא אומר, עם מזל גדול, הוא בחיים, הוא צעיר, ולפני שהוא יוצא לשיקום, אבוא להיפרד ממנו, הוא נכנס לי עמוק בלב. פשוט סיפור באמת מדהים. אגב, לא פחות מרגש מהסיפור של נועם והתפילין. אגב, אני מקווה שלא סיכנו חיים במחילה כדי להביא את התפילין. באמת סיפור מאוד אירוי ומרגש, אבל כן, לא בכל מחיר, מה שנקרא. אבל הסיפור של דוקטור קידר, שאם תפגוש אותו, פלסטיקאי באיכילוב, וכזאת גבורה, ולהיכנס, ולצאת, ולחזור לבית חולים לבקר אותו, ולהביא את התפילין, ולחזור לעזה, וכאילו מזפזה בין עזה לאיכילוב. סיפור מדהים. טוב, עכשיו לתפילה שאנחנו אומרים בזמן הדלקת הנרות, והזמנים האלה מסוגלים לתפילה, אז הנה אפשר להתפלל על הפצועים, ואפשר להתפלל על הבריאים ועל החיים ועל הילדים שלנו, ועל כל כך הרבה דברים השנה להתפלל בחנוכה, והנה מחרוזת שירי תפילה של ישיבת רואי ישראל ביצהר, ואני רוצה להקריא לפני זה את ההקדמה שהם כותבים, כי היא מכינה היטב לניגוני ההכנה שלהם, להדלקת נרות חנוכה. אז הם כותבים כך, אנחנו שמחים ומתרגשים לשתף מחיי הרוח של הישיבה. ניגוני הכנה ותפילה לפני הדלקת נרות חנוכה ושירי הלל והודעה להשם יתברך על ניסיו שבכל יום עמנו בימים ההם בזמן הזה. ימי חג החנוכה מבטאים יותר מכל את ניצחון הרוח הקדושה של עם ישראל על החומריות הגסה והגשמיות המקולקלת שביטאה מלכות יוון הרשעה, והם ימים מיוחדים ומשמעותיים. הדלקת נרות החנוכה הנהוגה בעם ישראל לפי שיטת בית הלל, מוסיף והולך, הנה הביטוי העמוק של הפצת האור והחום של חיי הקודש לתוך חיי הכלל והמרחב הציבורי, מתוך התעצמות פנימית. אנחנו רגילים בדרך כלל המילה המרחב הציבורי בהקשר הזה, נכון, של השנים האחרונות, ההדתה במרחב הציבורי, והם אומרים כן, מוסיף והולך, הפצת אור וחום של חיי קודש לתוך הכלל והמרחב הציבורי, בדיוק, כן, הדתה כזאת, מתוך התעצמות פנימית, נר איש וביתו. אז בחרנו לשתף, כותבים תלמידי ישיבת רואי ישראל ביצהר, בחרנו לשתף חלק משמעותי מהדקות המרוממות והמרגשות שאנחנו חווים בישיבה סביב הדלקת נרות חנוכה, בתפילה שהרגעים האלה יחדרו למסילות הלב של כולנו, ויהיו בבחינת דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. את הדלקת הנרות בישיבה ביצהר אנחנו מקיימים מתוך הכנת הלב והתרוממות רוח כיאה למצווה חשובה זו, לבושים בבגדי חג, בליווי כלי נגינה מתוך שמחה של מצווה. ואת צילום החוויה הרוחנית המיוחדת הזאת, בדרך המאפיינת אחת לאחת את ההדלקה בישיבה, בחרנו לקיים בחוות יתדות, כחלק מהחיבור הרעיוני והמעשי של הישיבה, עם יושבי החוות הנפלאים, גיבורי החיל והרוח שעוסקים ביישוב ארצנו הקדושה, ובבניין כלים שיחילו את האורות והקדושה בכל מרחבי ארץ הקודש. החוות הכוונה לאנשי הגבעות בעצם. הישיבה משתדלת לעודד ולחזק את יושבי החוות בחיבור העיוני, שותפות מעשית בשמירות וכדומה, בשליחת מארזי חג שי לחגים, והשיר הזה שאנחנו שרים שם, ויהיו זרעי וזרע זרעי, תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למעלה ונחמדים למטה, ותחזק את לבבם לתורה והעבודה, הכל כרצונך הטוב, הינו חלק מנוסח התפילה הנשגבה שנאמרת בכמה קהילות כהכנה להדלקת נרות חנוכה. דברי חכמינו, הזהיר בנר, יזכה לבנים תלמידי חכמים, פרשו בחסידות שמי שיודע להאיר ולגרום לכך שאור נרות החנוכה יזהירו באור יקרות וקדושה בביתו, יזכה לבנים חכמים וצדיקים, יראי השם ואוהבי עמו ונחלתו. אז אנחנו בתפילה שנזכה באמת להתגשמות התפילה הזאת, ומתוך כך לזה שבנינו וזרינו יגדלו כצדיקים וחסידים, עובדי השם ויראי שמיים, ונזכה להודות להשם על חסדו שלו ממש מאיתנו. אז זו רק ההקדמה וההכנה לניגוני ההכנה של ישיבת רועי ישראל ביצהר. הנה הניגונים.
אדוני אלוהינו, אוי 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 הלבינו ומסה ידינו, כוננה עלינו ומסה ידינו כוננו. Oh, yeah.
תלמידי ישיבת רואי ישראל מיצהר עם המחוזת שלהם של שירי תפילה וחנוכה חותמים לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כנדידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות, ועד אז בוקר טוב וחנוכה שמח.
חנוכה